ברוכים הבאים. בשם בית הכנסת שלנו כאן בנוף באביב, אנחנו מתכבדים לארח הערב את האחים המכובדים שלנו מישיבת הר עציון. כשלמדתי בישיבה לפני כמעט 30 שנה, חוויית הלימוד בישיבה הושפעה רבות מנוכחותם של ראשי הישיבה, הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב ליכטנשטיין זצ"ל. היום, כאשר יש לי את ההזדמנות לבקר בישיבה, ניתן לחוש בשוני הנובע מהיעדרותם של האישים הגדולים בלימוד תורה ובמנהיגות הללו. ניתן לראות באופן ברור שהישיבה תחת הנהגתם של ראשי הישיבה והרמים ממשיכה בדרך של מייסדי הישיבה. לצד זה, וזה נראה לי כחלק אינטגרלי מאותו הדרך, הם מבטיחים שדרכה של הישיבה תמשיך להיות רלוונטית גם למציאות הדינמית של ימינו. השיעור הראשון הלילה יועבר על ידי מורי ורבי הרב ירקן, רם בישיבה. לאחר מכאן אנחנו נשמע מהרב משה, אחד מראשי הישיבה, אשר ידון בתורת אביו הרב אהרון, הרב יאיר.
מה שיש להגיד, קודם כל זה דברים לקראת ימים הרעים, שבסוף לדבר על התשובה, ואולי אחד מהקשיים שיש לי בנוגע לתשובה. אין ספק שהדברים שיש לי להגיד הם מושפעים גם מרב עמיטל וגם מרב ליכטנשטיין. ואתחיל אולי עם הצגת הקושי. הקושי, אני חושב שזה הרגשה של תסכול. כמי שמנסה לשוב בתשובה בצורה אמיתית כל שנה, וכעבור שנה, כאשר אני שוב מנסה להתחיל לעבור את הלשת תשובה, מתברר שזה על אותם חטאים. וכאשר שוב מתוודים על אותם חטאים כל שנה ושנה, אז זה דבר שגורם מצד אחד תסכול, וגם כאילו אולי קצת ייאוש. ושאלה איך אנחנו מתמודדים. הקושי של החוויה הזאת המתסכלת, כל מי שלא באמת מנסה לעבור תהליך של תשובה באופן אמיתי, אז זה גם כאילו מתסכל, אבל זה גם כאילו אמיתי. מי שכן מנסה ומצליח, אז ברוך יהיה. אני מפשוט העם, אני לא תמיד מצליח, ולכן זה מתסכל. והשאלה איך מתמודדים, ואני רוצה בעצם לשתף אתכם עם ההתמודדות שלי בנקודה הזאת, לדעתי סוגיה חשובה הזאת. ואני רוצה להתחיל עם דברי הרמב״ם, שאולי אחד מהסיבות לתסכול, מקור מספר ראשון, אחד: מהי התשובה הוא שיעזוב החותך את אור? יסיר מחשבתו לגמור ליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב אשר דרכו. כאן הרמב"ם מגיע תשובה. כן, יש וידוי, וידוי זה חשוב, וחרטה, כאן מגיע, מהי התשובה? התשובה היא יעזוב וחותכתו, יסיר מחשבתו. ואז ממשיך הרמב"ם, ויעיר עליו יודע את האומות שלא ישוב על זה החטא לעולם. כל זה יש גם איזשהו שיעור, אתה צריך להגיע למצב שיעיר עליו יודע את האומות שלא ישוב על זה החטא לעולם. ממשיך הרמב"ם מצרף לתוועדו בסתר, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. כל מתוועדי בדברים, ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל לשרץ בידו, שאין התפילה מועלת לו עד שישליך השרץ, חיים אומר, ומודה בו זה ירוחם. הדמיון הזה של טובל לשרץ בידו, דמיון כל כך חד וברור, אבל מצד שני כל כך אכזרי, שזה לא נותן שום מקום לתמון, לא, זה לא בסדר, זה קצת טוב, אבל לא מספיק טוב. אלא מי שמתוודה ומתחרט, ובאמת מתוודה, אבל לא הצליח לגמור בליבו שיעזוב את החטא, הוא לא יכול להעיד עליו יודע את הלמוד שלא ישו לזה החטא לעולם, אז הוא תעובר בשרת בידו. הדמיון הזה הוא דמיון שכאשר חושבים על זה, בשנה אחרי שנה, ושוב מתוודים, ואתה חושב על עצמך, נכנס למקווה לקראת ימים נוראים כדי להתאר, להגיע לאותה נקודה של טהרה, ושרץ בידו. זה לא מתסכל, זה לא מייאש, זה לא גורם לאיזשהו ציניות לכל המהלך, ואולי זה כך, זה מפריע לאפשרות לשנה הבאה שוב לחזור בתשובה. עכשיו איך אנחנו מתמודדים עם זה? והתשובה הראשונית זה הבסיס מה שאומר כאן הלכת משנה. אבל לפני הלכת משנה יש צורך לשאול, להבין את דברי הרמב״ם. למה הרב אומר להגיד עליו ידיע את הלבות שלא ישוב מזכת עולם? אם פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא לא ישוב מזכת עולם, ואם בסופו של דבר הוא שב, אז זה לא, אין לזה מקום בספר הלכה. ספר הלכה של הרמב״ם, מה צריכים לעשות? לא מה יקרה בסופו של דבר, והאם בסופו של דבר תצליח או לא תצליח. מה, למה הרמב״ם צריך להכניס כאן שהקדוש ברוך הוא מעיד שבעצם זה שלא יקרה? זה לא שייך לספר הלכה, כמו יד חזקה. בנוסף, שואל כאן על החבר שלנו, וזה מקום מספר 2, ואם תבר איך הקדוש ברוך הוא יעיד עליו? וכי לא נשארה בחירה בידו? הרי לכל אדם יש לו בחירה חופשית. היה לו בחירה חופשית לפני שהוא חטא, וגם אחרי שהוא חוזר בתשובה, יש לו הרי בחירה חופשית. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית לאדם. האם העובדה שהוא חזר בתשובה מונע ממנו רשות של בחירה חופשית? מכאן הוא לבא. ואמרו הם בקדושיו לא יאמין, ויש לו עמד בפירושו כך. לכן הלכה משנה מפרש בדרך אחרת את דברי הרמב״ם, שבשעה שהוא עושה תשובה, צריך שיקבל עליו לעיד, והשם יתברך, שלא ישוב לזה החטא לעולם. ועל דרך והעיד לי את השמיים ואת הארץ, שמקבל עליו עדים לשמיים ולארץ. הקדוש ברוך הוא העיד שלי, שלא ישוב לזה החטא לעולם. לא שהקדוש ברוך הוא מעיד על העתידות. זה לא שייך בספר הלכה. אלא האדם שחוזר בתשובה עושה את זה בצורה כנה, אמיתית, עד שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא העיד שלי. אני מעיד על עצמי, יודע תעלומות, שלא אחזור לזכת לעולם. לא שהקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד, ובאמת בחירה חופשית עדיין נשאר בעניין, בידיו. אני חושב הוכחה להבנת הלכה משנה, זה המינוח כאן, שהרמב"ם בחר יודע תעלומות. הרמב"ם לא כתב כאן יודע עתידות, אלא יודע תעלומות. תעלומות, יודע כל חדרי בטן, מה באמת קורה בעולם הפנימי של האדם, האם הוא אומר את זה בצורה אמיתית? הוא לא אומר בצורה אמיתית. אבל השאלה היא באשר הוא שם. באותו זמן שהוא חוזר בתשובה, מה יהיה לו יום, זה לא הנקודה שהרמב"ם עושה. אלא מה המצב באותה שעה? יודע תעלומות. יודע תעלומות יכול להעיד עליו. יודע עתידות. בחירה חופשית, מי יודע? הם בקדושיו לא יאמין. אני אחזור לדיוק הזה בדבר הרמב״ם, בסוף דבריי. אבל כדי לדמי קצת, ומה שהרמב״ם מדבר עליו כאן, אני רוצה להתחיל עם ירושלמי בחגיגה, אחד מהשיחות הראשונות שאני שמעתי מרב מיטל, זה על ירושלמי הזה, על ירושלמי הזה. מדובר בסיפור של ירושלמי על שני תלמידי חכמים, חברותות, שאחד נפטר ולא עשו לו כבוד, לא איזושהי סיבה, לא עשו כבוד כאשר קברו אותו. ואז אותו חברותה חוזר לזה שחי בחלום, והוא שואל אותו כל מיני שאלות על מה קורה בעולם ההוא, בעולם הבא, בעולם של המתים, בעולם האמת. ואז הוא אומר, וחמה למריאם רק על פצלים, כן, שאותו אחד שמת, הוא ראה את אישה שנקרא, השם שלה מריאם, פרט על פצלים. רבי יוסי בן חנינא אמר, צירה דתרה דגיהנם כפיה באודנה. האוזן שלה הייתה תקועה בשער של גיהנום. אמר לן, למה דה, כן, למה זה כך? מה היא עשתה שהאוזן שלה נתקעה בתוך השער, הציר של השער של גיהנום? אמר לי דוד סיימה ומפסמה, בגלל שהייתה נוהגת עצום ולפסם את הצרות. רב מיטל, כאשר הוא דיבר על הישר מכאן, אמר, מה זה, מה מנסה ספר לו הישר? אז קודם כל התחיל בשם, מריאם בת בצלים. מה זה בת עלי בצלים? איזה מין שם זה בצלים? מישהו חשב פה לקרוא לבן של אבא שלו, אני בצלצל? זה לא שם מקובל כל כך. לא, בצלים זה שורש שאין לו תוך. זה רק קליפות. קליפות, קליפות, אין לו תוך. מריאם בת בצלים הייתה, מה הייתה עושה? צמה ומפרסמת. למה היא צמה? בגלל שזה היה משהו שנבע מתוך עולמה פנימי, הצורך עצום, או בעצם ניצנה כדי לפרסם, כדי להראות כלפי כל העולם עד כמה היא צדקת. מרים בפצלים עם התוך. זה רק משהו שטחי. זה לא משקף את עולמה הפנימי. תוכה לא תברה. לכן מרים בפצלים זה רק קליפות. אין לה שום תוך. זה רק פוזות שעושה כלפי האחרים. זה הכל זה יפה. אז האוזן שלו נתקעה, איפה? האוזן, משהו חיצוני, משהו רק כדי להשמיע לאחרים, האוזן נתקעה בשער, בחלק החיצוני של גיהינום. רבי טל מאוד לא אהב זיופים. אצלו עבודת השם צריך להיות אותנטי. כל מיני חומרות זה נותר ראוי לכך, אם זה בא מבפנים, לא אם זה בא מבחוץ. ואחד מהדוגמאות זה השיחה הזאת ששמעתי על מרים בפצלים. אני רוצה לקחת את הדברים גם כן לכיוון ההפוך. ועל עוד שיחה שאני זוכר מרב מיטל על רב לזר בן דרדאיה. המקום מספר 4, אמרו עליו הרב לזר בן דרדאיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בחכי הים והייתה נוטל כסטירנים בשכרה. נטל כסטירנים והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הגל דבר, הפיכה. אמרה, אז אמרה אמרה, כשאין שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דרדאיה אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וקבעות, אמר הנבואות בקשו על הרחמים, אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. אמר שמיים וארץ בקשו על הרחמים, אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. אמר חמה ולבנה בקשו על הרחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, כוכבים עזרו פרשו על הרחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו, גאה בבחייה שיצתה לשנתו. יצתה בעכו ואמרה, רב לזר בן דרדאיה מזומן לחיי העולם הבא. בחרבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. גם המדרש הזה אומר דרשני, מה כל הסיפור הזה עם אלעזר בן דרדאיה? מה זה האובססיביות הזאת שלא הניח זונה בעולם שלא בא עליה? ולמה הוא כל כך נחרד, נהפך עולמו כאשר הוא שמע מאותה זונה שהוא לא חוזר לתשובה? רב מיטל טען, קודם כל, לזה בן דרדאיה, שוב הוא דרש את השם, דרדאיה, הוא באיזשהו קו של הדרדרות. האבססיביות הזאת של הנאה מתוך העולם, לא להניח שום זונה שלא באה עליה, זה גורם מצב של הדרדרות שקשה לחזור ממנה. אבל לא היה אדם שבאמת מעשה לעשות את הכל, לא אדם פשוט. גם בשאיפות שלו לא מתוך עולם, זה בגדלות. אבל היה לו שאיפות, הרב מיטל, שברגע שהוא ינה מתוך עולם, אז הוא באמת, אחר כך, ברגע שהוא גומר למצות את הענה מתוך העולם, אז הוא יכול בעצם לחזור בתשובה ולעשות את דברים אחרים. תמיד חשב שהוא יוכל לחזור בתשובה, תמיד חשב שיכול להפסיק. אבל מה קורה? הוא לא מניח שום זונה בעולם שלא בא עליה. אבל אז יש עוד זונה. ותמיד יש עוד זונה. אי אפשר. אוהב כסף, לא מספר כסף. מי שנעשה לנות מעולם, אז באיזשהו שלב, אי אפשר להגיד, איפה בעצם אומרים, גמרתי לנות מעולם, וזה הכל נגמר. זה בעצם מה שהוא שומע. אלא איזו בן דודאי, אם הוא חוזר לתשובה. אבל זה הפריע לו, בגלל שכך הוא לא ראה את עצמו. כן, לענות מן העולם. זה מה שהוא רוצה לעשות, אבל ברגע שהוא גומר לענות מן העולם, הוא יחזור בתשובה. אומר לו אותו זנה, אין דבר כזה לגמור לענות מן העולם. תמיד תהיה עוד זונה. וכרחי הים, מעבר לים, מקום אחר, תמיד תהיה עוד זונה. אין דבר כזה שלא הניח זונה בעולם, שלא בהמה. אז הבסיסיות של מזג הגדיה לא מאפשר לו לחזור את שבא. אז מה עושה במזג הגדיה? איך הוא מתמודד עם זה? בהתחלה הוא מבקש מאחרים להתפלל עליו, שמיים וארץ, חמה ולבנה, כוכבים וזלות. זה לא פתרון, זה לא התשובה. הגורמים החיצוניים מושכים אותו לכיוון של חטא. גורמים החיצוניים לא יכולים לעזור לו. יש רק דבר אחד שיכול לעזור. אין הדבר טוב לילדי. ולא זה מדי, מי אתה באמת? נכון, יש לך תאוות, אתה רודף אחרי תאוות, אתה רוצה למצוא הנאה מתוך העולם, אבל אם הם משקפים את השאיפות האמיתיות שלך, תראה עד כמה הוא נכבד כאשר הוא שמר הרבה זו מדודאי אין חוזר בתשובה. זה פגע בפנימיות אישיותו. אבל הפתרון זה לא לבקש מאחרים להתפלל עליו. אין הדבר טוב לילדים. בעצם לחזור למי הוא באמת, כאשר הוא יכול איכשהו להשתחרר מאותו תאווה של בשר שמפריע לו, להגיע לפנימיות האמיתית, האותית, מי הוא באמת. זה אותו סיפור של מרים בבצלים, אבל בכיוון הפוך. יש אנשים שבעצם התוך שלהם הוא תוך טהור, אבל בגלל כל מיני השפעות מבחוץ, זה משפיע עליהם לרע. זה יכול להיות אהבות, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות מגוון של דברים. תחלויות וקנאה עם אחרים הרבה דברים, פחדים שמשפיעים על האדם וגורמים לו איכשהו לסתות מישהו באמת, כאשר הוא יכול איכשהו לקלט מעצמו כל אותם דברים חיצוניים, להגיע לפנימיות האמיתית, לדברים שחשובים לו באמת. אז יש אנשים שהם באמת ריקים, ועושים כל מיני פוזות, וזה הזיוף. ויש אנשים שאולי עמוקים, ובגלל כל מיני דברים חיצוניים, זה גורם להם לסתור מהדרך. בשני הסיפורים מדובר בעצם על יחס בין תוך ובין חוץ, ובין העולם הפנימי של האדם, ובין מה שקורה בחוץ. כל מיני דברים חיצוניים שמשפיעים עליו, כל מיני פוזות וזיופים. אחד משיחותיו על התשובה, רב לחשין גם כן התייחס לעולם הפנימי של האדם מול העולם החיצוני שבא לידי ביטוי על ידי המעשים. בקום מספר 5 הוא הביא את דברי הרמב״ם, נכון תשובה פרק ז' על החגימו, אל תאמר שהתשובה אלה מעברות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם צריך אדם לשוב מאילו, כך הוא צריך לחפש בדעות הרבות שיש לו. לשוב מן הכעס, מן האיבה, מן הקנאה, מן האיתור, מדיבת ממון, הכבוד, מדיבת המחלות, הוא יוצא בהם. כן, לא יכול לאכול, אבל מדיבת המחלות, הוא לא עושה שם אווירה, אבל יש לו מידה רעה. מן הכל צריך לעצור בתשובה, ואילו הבנות של מידות, קשה מאותם שיש בהם מעשה. שבזמן שאדם משקע באילו, קשה הוא לפרוש מהם, וכן הוא אומר, יעזוב בשעה, דרכו. דרכו. לא מעשה ולא דרכו. אבל איך שאני אמר שמקור לדברי הרמב״ם כאן, שהבנות האלו קשים מאותם שיש בהם מעשה, מבוסס על גמרא ביומא, מקום מספר 6, הרואה אווירה קשים מאווירה. רש"י מפרש שמדובר בעצם על בעיה מינית, עבירות של מין. רש"י תבע את נשים קשים להכחיש את עזרו יותר מגופו של מעשה. בעיה של הרואה מין זה אולי יותר גרוע, אבל זה הכל בתחום של מין. הרמב"ם במור נבוכים אומר כך, מקום מספר 7. כבר ידעת אמרם הרואה אווירה קשים מאווירה, ולי פירושו פירוש נפלא מאוד. והוא שאדם כשיאמרה מצד המקרים הנמשכים אחר החומר שלו. כמו שביארתי שאדם לא יעשה מרי רק בבהמיותו. אז הרבה פעמים אדם עושה מעשים זה מצד החומר, אבל לא מצד הפנימיות של האדם. על המחשבה היא מהסגולות האדם הנמשכים אחר צורתו. וכשישור בנרי ורע ימרה ונכבד שבשני חלקיו, האם המרי זה במהותו, בפנימיותו, במחשבתו, בצורתו, או אם המרי זה בגופו, במעשה, בתורים חיצוניים. הרעולי העבירה הזו עושה בעצם בפנימיות של האדם, עולמו הפנימי, מה שהוא חושב, צורתו. כאשר מעשים, הרבה פעמים זה רק משקף, דברים יותר חיצוניים. רב סבתו בתחילת הספר, בפרשי פניך, אחד מהשיחות שמאוד השפיעו עליו, בבית הדבר בתחילת הספר, זה כאשר הוא עשה משהו, אתה הולך לשתי משהו על אומו הפנימי. רב לחשי צעק ואמר, זה קודש הקודשים, על זה אני לא מדבר. אומו הפנימי. זה קודש הקודשים. מה כאהבון הקוראים ביום הכיפורים? אתה לא נכנס לשם. אין ספק שאפשר לא זאת משנה, היה חשיבות כאן כן המעשים, המעשים כאן כן משפיעים, משפיעים על האדם, משפיעים בחוץ. אבל כאשר מדובר על משקל של שני הדברים במוזניים, אין ספק שהדגש הוא העולם הפנימי. המהות של האדם, מחשבותיו, מידותיו, הפנימיות שלו. ובזה יש איזשהו מחנה משותף בין רב מיטל, שגם כן ראה את הפנימיות של האדם כמשקף את מהותו, ופה זאת דברים חיצוניים, כי מדברים מזויפים ולא צריכים לתת לזה הרבה משקל. צריכים ודאי, צריכים לעשות מעשים, אבל המעשה של האדם צריך לשקף את הפנימיות. וגם אנחנו חושבים בתפיסה הפילוסופית על המהות של האדם, שם את הדגש של הפנימיות. קטע בעת רצון של רב מיטל, שיחות של רב מיטל. רב מיטל כאן מדבר על שופר, תחי השופר, אחד משיחותיו מראש השנה. עיקרו שעות הדין, מקום מספר 8, ראש השנה, הוא אותה שאלה על יקב. היקב בניגוד להינני של אברהם, בעקדה, על יקב. איפה? היכן העני הפנימי שלנו? לעתים כל תודעת העני של האדם מורכבת ממעשים חיצוניים ומחוויות חיצוניות. והיום זה בא לידי ביטוי גם בתקיעת השופר. השופר מבטא את מעמקי הלב, את הנקודה הפנימית העמוקה והמיוחדת שבלבו של כל אדם ואדם. הברייתא במסכת ראש השנה עוסקת בדין שופר בתוך שופר. דתן שופר בתוך שופר, עם קול פנימי שמע, יצא. ועם קול חיצון שמע, לא יצא. הקדוש ברוך הוא מתאבד לשמוע את הקול הפנימי שלנו, לא את הקול החיצון. זה הקול האמיתי שעלינו להשמיע בראש השנה. ביום הדין מבקש הקדוש ברוך הוא לשמוע את קולנו האמיתי, לא קול מצופה, שם מתעסק עוד רגע שגם על שופר שמצופה בזהב, לא כל מצופה מזויף שנשתנה בקולנו האמיתי. אם כן, אם אנחנו מדברים על אותו סיפור של רזו ונדאיה, שבסופו של דבר נעשה, אין הדבר תורי על הבי. ומה זה בי? בי זה האני האמיתי. לא כל אותם מעשים שמושפעים מדברים חיצוניים שמושכים אותם, אלא כאשר הוא עומד מול בורו, וחושב, מה הוא באמת? האם הוא באמת אדם שפשוט לא מניח צונה בעולם שלו בעולה? האם זה משקף את שיפותיו ופנימיותו את מי שהוא? הוא מגיע בסוף משהו דבר, אין הדבר תמוד על הפי, שם את ראשו בברכיו, וגואה בבחייה עד שיצאה נשמתו. ועל זה בוחר רבי ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מה זה אותו שעה אחת? שעה אחת של כנות, שבו האדם מגיע למישהו באמת. אותה שעה זה שעה שאדם קונה לנו בשעה אחת. כאשר אנחנו מדברים על תשובה, אז זה סלווי שבא על תשובה, וגם על זה שניבר זה הרבה פעמים, יש תשובה של יחיד ויש תשובה של עם, תשובה לאומית של עם ישראל. הרמב״ם במקום מספר 9 כותב, כל הנביאים כולם ציוו על תשובה ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. יש גם כנגולת ישראל. הרמב״ם מדבר על זה בתחילת החושבה, פרק א' על ספיר הזזל, שזה בעצם כפרה של כל העם. וחוזר על זה בפרק ז', כאשר מדבר על לא רק גאולה, אלא גם כנגולה סופית, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. יש בזה כבר כמובן קושי גדול. בגלל שאין ישראל נגלים אלא בתשובה, וזה תלוי בנו, האם נגיע לזה אי פעם? הרי תשובה תלוי בנו, בברכה חופשית. ממשיך הרמב״ם ואומר, הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. אז יש הבטחה של הנביאים, בסוף כל אותם. ומיד הם מגלים שנאמר, והיה כי יבוא לך הקודם האלו, ושבתה עד השם לוקחת, ושבתה השם לוקחת שבותך ויחנך. אז יש בתורה הבטחה, הבטחה לתשובה. וחשבתי לעצמי, על מה מבוססת הבטחה הזאת? בסדר, שהבטחה כתוב בתורה, אז אנחנו יודעים שזה אמת. אבל האם יש משהו שגורם לנו ביטחון, או משהו שההבטחה הזאת מבוססת? לא, סתם הגיעה בחירה, הקדוש ברוך הוא יודע וכך. תמיד חשבתי גם כן, למה אנחנו חוגגים מחג השבועות, לדוגמה? חג השבועות, חג מתן תורה, נעשה לשמה, ברית, סיני, הכל היה כישלון, לא? כעבור 40 יום, חטא העגל, שירת הלוחות שקיבלנו בחג השבועות, אז הם יודעים, צריכים לחגוג את יום כיפור, ומה עובד בתנית, חסד מלבד, לא יום תבוגית של אחד יום כיפורים, יום שקיבלו בו לוחות שניות. אז לוחות שניות, יש לחגוג, זה הצליח. לא נשמורים לוחות השניות, אבל לוחות הראשונות. נשמורים, למה חוגגים? מה שבסופו של דבר נחשב. ואני חושב שהתשובה היא פשוטה, וזה על פי הדברים שאנחנו אמרנו, ניקח את הדברים שדיברנו עליו במובן האישי, ניקח אותם גם כן לתוך במישור הלאומי. יש גם כן זהות של עם, זהות אמיתית, ויש גם כן זהות היסטורית, יש אמת מהותית ואמת היסטורית. אמת היסטורית, כן, 40 יום אחרי מתן תורה, אחרי חג השבועות, אני צריך חטא בחטא העגל, נכון, זה קרה באופן אמיתי. האם זה שיקף את האמת הפנימית של העם? למה חטאו? פחדו. כי זה איש משה, לא ידענו מהיום. חוסר ביטחון עצמי לעם שלפני כמה חודשים יצא ממצרים. לא ידענו מהיום, נכון, חטא איום ונורא. חטא העגל, חטא איום ונורא, זה דורש כפרה ותשובה ונשבוע הלוחות הראשונות. אבל נכון, בני אדם חוטאים. יש חוש אנושי. ובני אדם לא תמיד עומדים ברף הגבוה, לפעמים לא עומדים. אבל אני חושב שמה שהרבה יותר משקף את האמת הפנימית המהותית של עם ישראל, זה כאשר עמדו בסיני בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ואמרו נעשה ונשמע. זה איזושהי נקודה שמשקף את האמת הפנימית של עם ישראל, את הרצון הפנימי, מה הם באמת רוצים, מי הם באמת, מה השאיפות האמיתיות, לא מה שקורה מתוך קנאה או שנאה או תאווה או פחד. כל הדברים האלו נכון משפיעים על בני אדם, אנחנו חלשים. והדברים האלו משפיעים עלינו. האם הם משקפים מה ומי שאנו באמת? מה משקף יותר? איזה נקודה היא נקודה יותר אמיתית? נעשה נשמע או חטא העגל? כמובן, נקודה מבט היסטורית, השאלה הזאת לא שייכת, שניהם קרו. נקודה מבט היסטורית, חג השבועות בעצם הסיום עד שהמלך במסיבון מבין התהליך. אבל כאשר אנחנו שוקלים את שני הדברים האלו, את המומן של נעשה נשמע מול המומן של חטא העגל, כמשקף את השאיפות האמיתיות של עם ישראל, איזה נקודה יותר אמיתית מנקודת מבט פנימית, כאשר נפלו בגלל פחדים, או כאשר עמדו באותה רגע של חסד, של נוכחות, של שום דבר באחר בעולם כבר לא משמעותי, יש רק העם מול השם, אנחנו עיזים ואומרים נעשה ונשמע. הנקודה של חג השבועות זה נקודה כל כך גדולה, כל כך נשגבה, ומה שקורה בהמשך זה לא פוגע ופוגעים באותה משמעות אמיתית שהיה בחג השבועות. הדברים האלו משקפים משהו אמיתי לעם ישראל. מי אנחנו באמת? כמובן אם ישראל נגלנו לו בתשובה, אבל העובדה שזה השאיפות האמיתיות של העם, נכון? לאורך כל הדורות יש הרבה דברים שמשפיעים ויש כל מיני חטאים שאנחנו עושים, וגם היום אנחנו עדיין ממשיכים, וזה ייקח זמן שנגיע ואין ישראל נגלנו לו בתשובה, אבל זה משהו מהותי לעם ישראל. ובבסיס האמת הזאת, אני חושב שזה הבסיס להבטחה שבסוף עם ישראל עושים תשובה ונגלים. אם כן, אם אנחנו חוזרים את דברי הרמב"ם שפתחנו בהם, ומהי התשובה שעוזב אחותי חטא? ויסיר מחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב אשר דרכו, ויעיד עליו יודע תלמוד שלא ישלו זה החטא עולם, ואמר לו פי הלכת ישמע, וכך נראה לנו, שזה לא שהקדוש ברוך הוא מעיד בעתידות, שזה לא יקרה לעולם, אלא שאותה נקודה היא נקודה שאמיתית. הקדוש ברוך הוא מחפש כל חביבתן, מעיד עליו, שלא ישוב את זה אחרי את העולם. יש כאן נקודה כנה ואמיתית, לא זיוף. זה משקף את מי האדם באמת. אם בסופו של דבר אדם שוב נופל, בגלל כל מיני לחצים, וחושה אנושית, וקנאות ותאוות, ופחדים, יכול להיות שזה יקרה. אבל השאלה אם האדם מגיע לאותה נקודה אמיתית, פנימית, שבו הוא יודע שזה מי שהוא באמת. מי הוא באמת? אותו אדם שחטא בחזה או אחרת? או אותו אדם שעכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר הקדוש ברוך הוא אתה העד שלי שלא שלו זה החטא לעולם. טובל ושאף בידו זה כאשר מישהו חוזר בתשובה ומתבדל ולא מתקדם. אבל מישהו שמתכוון באמת ומגיע לאותו נקודה אמיתית, מי הוא באמת? זה התשובה. אם בסופו של דבר שנופל לחושות, אנחנו בני אדם. אבל זה לא פוגע בתשובה שהייתה אמיתית בזמנו. אני חושב שהדברים הוכחה לאותם דברים. כמו שאמרתי ורמזתי בתחילת דבריי, המונח יודע תלמוד, לא יודע נסתרות, לא יודע עתידות, אבל יודע תלמוד. מאיפה הרמב"ם לקח את המשפט הזה יודע תלמוד? יש פסוק בתהילים, תהילים פרק מ"ד, שכחנו שם אלוקינו, נפרוס כפינו לאל זר, הלא אלוקים יחקור זאת, כי הוא יודע תלמוד לב. כי עליך עלינו כל היום נחשב בקצות לבך. לפעמים אנחנו עושים, לפעמים שכחנו שאלוקינו, ויש לאדם חושות, יש שכחה, פרסנו כפינו לעזר, אבל אלוקים תחקור זאת. האם זה משקף מי שאנחנו באמת? אתה יודע את תמונות לב. אתה יודע שעליך עלינו כל היום. הפסוק הזה והמונח הזה יודע תלמוד מדבר בדיוק על הנקודה הזאת שאנשים עושים דברים מסוימים אבל תחקור זאת. האם זה ביטוי לעולם הפנימי של האדם, למי שהוא באמת, או האם זה ביטוי לדברים חיצוניים מזויפים שאולי הוא עשה באמת? אבל לא משקף את, את, את האדם האמיתי שעומד מאחורי הדברים. אבל כן, אתה כל זאת, כי הולך עבר בכל היום. וכאשר אנחנו ביום כיפור, בעצם עושים את הכל, האכילה, השתייה, שום דבר, מה שאנחנו עושים ביום כיפור, נכנסים לתוך בית הכנסת, ובזעיר אנפין נכנסים לתוך קודש הקודשים, כמו הכהן הגדול ביום כיפור. כל היום זה יום שלפני השם תתארו, כל היום, יום של תפילה. שום דבר אחר לא חשוב, לא יושבים, לא אוכלים, אין משפחה, זה כולו משהו. יום שאין, אין משהו אחר שמפיע לנו. ואנחנו יכולים איכשהו להגיע לאני הפנימי. מי אני באמת? מה אני רוצה באמת? ואני קיבלתי לו כנגי טוב. להיות קרוב הקדוש ברוך הוא. כל הדברים שעושים כל השנה, זה שטויות. ואני קיבלת אלוקים לטוב. מה אנחנו רוצים? ביום כיפור, כשאנחנו יכולים איכשהו להתרחק מכל הסביב, מכל מה שמשפיע, מכל מה שמפריע, ולהגיע לאני הפנימי. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו, מי אנחנו באמת? מה אנחנו באמת רוצים? ומה אנחנו באמת שואפים? זו הזדמנות להגיע לאותן נקודות אמיתיות. לא, 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 אין הדבר אלא תלוי לבי. לתתף בתהלית ולחשוב מה באמת חשוב. לא באמת עשינו, אלא מה באמת חשוב, האם הדברים חשובים או הכל יש להיות. עוד קצת הנה פה, עוד קצת השנה שם, ועוד תפילה לא. האם זה חשוב? מה חשוב באמת? כאשר אנחנו מסתכלים על עצמנו והקשר עם הנצח, מה באמת חשוב? אם דברים חשובים לחיינו, מה אנחנו רוצים לעשות? מה אנחנו רוצים לעשות בתוכן של החיים שלנו? כל אותם דברים שעשינו וטעינו בגלל שאנחנו בשר ודם. ואנחנו חלשים, ואנחנו טועים, ואנחנו נופלים. אז מכל זה צריכים לחזור בתשובה. וכל שנה ושנה להגיע לנקודה האמיתית והפנימית, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו שואפים, מה אנחנו באמת רוצים. אין הדבר תלוי לבי, לגרש את כל הדברים החיצוניים שמשפיעים בנו, להגיע לנקודה האמיתית. תעדות לפני הקדוש ברוך הוא, והעיד עליהם יודע את העלומות שבאותה שעה של אמת, שבעצם משקפים את האדם המהותי, הפנימי, ועיד עליו יודע את העלומות כבר יש לצלח את העולם. וזה הדבר שצריכים לעשות שנה אחרי שנה. ואנחנו מצליחים, אולי זה גם כן ישפיע על המשך השנה, אולי באמת לא נחזור, גם כן עובדתית. אבל גם אם לא, גם לא הצלחנו. גם אם אנחנו בשר ודם לפעמים שוב נופלים ושוב טועים, זה לא צריך לרפות את ידינו. משוב נעשות להגיע לאותה נקודה פנימית. הדבר הכי בעייתי זה אם אנחנו הולכים להיות ציניים, אם אנחנו מתוסכלים מזה שאנחנו לא עומדים בנקודה הזאת, ולכן אנחנו מתיישים מהתשובה וחושבים שזה לא אמיתי. אז גם להגיע לזה באופן אמיתי, גם אם אנחנו לא נצליח להחזיק מעמד, זה לא צריך לרפות את ידים. אנחנו צריכים לעבור על זה, זה גם כן ישפיע עלינו גם כן בהמשך. אבל אם אנחנו מגיעים ליום הכיפור הבא ומוצאים את עצמנו שוב, מתוועדים על אותם חטאים שכבר התנדים עליהם. אז הדבר הכי מסוכן זה ציניות. הדבר הכי מסוכן זה ייאוש, לחשוב שהכל הוא משחק, זה לא משחק נכון. זה כל כך אמיתי, זה כל כך מהותי, זה כל כך חשוב לעשות להגיע לנקודות האלו. אבל הלוואי שזה גם כן יעזור לנו שאנחנו באמת נעמוד בנקודות האלו גם כן.